טוב, אנחנו לומדים פה אגדות חכמים, חוכמת חז"ל, החיים. אגדות חז"ל, חוכמת חיים ממש, והיום עדיין בעקבות אברהם ושרה, שאמרינה החטאת, נכון, וחייתה נפשי בגללך, איך שרה מחיה את אברהם, אז המדרש הבא. זה מדרש מפרשת תנחומה, מפרשת תזריע, סליחה, מדרש תנחומה תזריע. אומר המדרש, אדם, כי יהיה באור בשרו, זה שאמר הכתוב, או, מה קורה אלי? זה שאמר הכתוב, מי פלג לשיטה, לשטף תעלה בדרך לחזיז קולות, יש כאן דפים, תיקח פה, קדימה. אמר רבי יהושע דסכנין, מה? נשים, תודה. אדם כי יהיה זה שאמר הכתובים פלג לשטף תעלה בדרך לחסיד קולות. אמר רבי יהושע לסכנין בשם רבי לוי, בערביה קוראים לשיער שיטפה. למה שיטפה? שיטפה זה כמו שיטפון, מעיין. שכל שיער ושיער שבאדם ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו. כן? כלומר, השיער, כל שערה יש לה... היום קוראים לזה זקיק, נכון? נדמה לי. זקיק, כל שערה יש לה את הזקיק שלה שמקבלת את החיות מהזקיק. שכל שיער ושיער שבאדם ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו. לפי שאיוב קורא תגר ואמר, אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חינם, על חינם הקדוש ברוך הוא הביא את כל האיסורים האלה עליי. זה הטענה של איוב, סתם אני סובל. אמר לו אליהו בן ברכאל, החבר הטוב, חס וחלילה, חלילה לאל מרשע ושדי מעוול, אלא כי פועל אדם ישלם לו. בכל מידה שהוא מודד, הוא מביא עליו. רבי אבין, אביו בשם רבי אבא בר כהנא אומר, אין הקדוש ברוך הוא מודד בבת אחת, שנאמר, כי פה על אדם ישלם לו, אלא הכל במשפט שנאמר, כי אלוהים שופט זה ישפיל וזה ירים. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב, אתה חושב שאני עושה דברים סתם, בלי תשומת לב? אמר לו, אפילו השיער שעליך, מעיין עשיתי לו, ומידה נתתי לו, מפלג לשטף תעלה וכו'. אז זה הסיפור. עכשיו, מה זה בא להגיד? מה זה בא להגיד, הסיפור הזה? מה הוא בא להגיד? יש פה עיקרון חשוב מאוד שכבר הזכרנו אותו, אני חושב, השבוע. אמרנו שאחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא זה מלך חפץ בחיים. עכשיו, כשאתה חפץ במשהו, אז אתה תייחס אליו בתשומת לב, תייחס אליו בכבוד בעיקר. הקדוש ברוך הוא, מכיוון ששיער, כן? לא כולם זכו שיש להם זה, כל אחד עם העניינים שלו. אבל מכיוון ששיער זה דבר שתמיד צומח באדם, גם אחרי שאדם מפסיק לגדול, לא יודע באיזה גיל אנחנו מפסיקים, גיל 30 נדמה לי, הסיום הגדילה האחרונה. אז גם אדם שאחרי, אדם מפסיק לגדול ואפילו מתחיל במידה מסוימת להתכווץ, כן? להזדקן, השיער ממשיך לגדול. זה מין כוח צימוח באדם, כוח חיים, כוח חיות, שהוא תמיד קיים, הוא תמיד גדל, הוא תמיד... זה פלא, לפני עצמו, לכאורה צריך להיות השיער, כמו כל גוף האדם, שאתה גדל עד זמן מסוים, בזמן מסוים, האדם היה צריך, כאילו, זהו, שיער לא גדל, מה שנופל. לא, השיער ממשיך לגדול. אז אומר הקדוש ברוך הוא, בדבר שבראתי, שמבטא את עוצמות החיים ואת הצמיחה, בזה אני נותן חיות בצורה נפרדת. כל אחד ואחד מקבל חיות. כי הקדוש ברוך הוא מלך חפץ בחיים, אז כל תנועת חיים היא יקרה לו, וכל זווית של חיים היא יקרה לו. אין דברים שהם לא חיים, אז בסדר, שם אפשר בצורה יותר כללית, אבל כשזה נוגע לחיים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי לכל שערה בנפרד את המעיין שלה. טוב, זה כבר הרווחנו דבר גדול. ואז מגיע הסיפור, אנחנו עוסקים כאן בסיפורי חכמים. מעשה בכהן אחד, ירמיהו, שמעת? כהן, שער רואה את הנגעים. מתברר שזה הייתה מומחיות, כמו אולי היום, ראייה של מראות, שרואים מראות טהרה, אז הכהנים, היו כהנים ספציפיים, מומחים, שהיו באים אליהם אנשים, מראים להם איזה נגע באור, תראה מה יש לי, לא, זה כלום, זה סתם, זה סתם איזה, יש לך פטריה, תלך, לא זה, אדוני, זה יכול להיות צרת, לך, סוגר אותו 7 ימים, ועוד 7 ימים יכול, היו כהנים מומחים, וגם כנראה שהם היו קוראים לזה כסף, תשלום מסוים, אולי, לא בטוח, בעצם. בוא נראה, מעשה בכהן אחד שער רואה את הנגעים. מתי ידו? האמת, סליחה, סתר אמר, כאילו לא סתר, לא כתוב כאן שהוא היה מקבל על זה כסף, לא, הוא היה רואה את הנגעים. מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים, מתי ידו ביקש לצאת לחוץ לארץ. אין פרנוסה. אז הוא ביקש ללכת לחוץ לארץ, לאסוף צדקה, אני יודע, לנדיבים. קרא לאשתו ואמר לה, תראי, אני הולך לחוץ לארץ, אבל אנשים ימשיכו להגיע לכאן. בני אדם באים לכאן, שיראו את הנגעים שלהם ויפסקו להם אם הם תאורים או טמאים. בשביל שבני אדם רגילים לבוא אצלי לראות את הנגעים, קשה עליי לצאת מעליהם. איך אני אעזוב אותם בלי מי שיפסוק להם? אלא בואי ואני מלמדך שתהי רואה את הנגעים. בסדר? זה אחד המקורות אגב שמכאן לומדים שמותר לאישה לראות את הנגעים או לפסוק בענייני תארת, אם היא למדה את זה כמו שצריך וכל זה, יכולה לפסוק בענייני תארת המשפחה. ואם ראית, אז הוא מסביר לה, אם ראית שערו של אדם שיבא שמיין שלו, תהי יודעת שלקה, אם את רואה שערה שהיא המעיין, אין לחלוכית מלמטה, אין זה, תדעי לך שזהו, הוא, זה כבר, זה נגע שלקה. למה? לפי שכל שיער ושיער, ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו, שיש אותו ממנו. ואם יבש המעיין, יבש השיער. זהו. ככה הוא לימד את המקצוע. זה על הדגמות וכל זה. אמרה לו אשתו, ומה אם כל שיער ושיער, ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו, שיש אותו ממנו? אתה, שאתה בן אדם, כמה שערות יש בך? ובניך מתפרנסין על ידך, לא כל שכן שיזמן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה, לפיכך לא הניחה אותו לצאת לחוץ לארץ. סיפור יפה, נכון? כל הכל. אבל אנחנו כמובן רוצים להעמיק בסיפור הזה, להבין מה קורה כאן. יש פה ביטוי נפלא מאוד, דפים פה, איפה הדפים? יש כאן ביטוי נפלא מאוד לאינטראקציה, כמעט אפשר להגיד טיפוסית, בין איש לאישה. זה נישואים. השם המקורי של האישה בפרשת בראשית היה צריך להיות חיה. כתוב, ויקרא את שם האישה חווה, היא הייתה עם כל חי. אבל אם היא עם כל חי, צריך לקרוא לה חיה ולא חווה. חווה, אומרים הפרשנים, נניח, קנתי אומר, שבגלל הנחש, הנחש זה חיוויה, אז היהוד העריכו אותה לבב. ואז קוראים לה חווה ולא חיה. אבל באמת חיה. כלומר, כבר בבריאת האדם והאישה, האיש נברא לבד. האיש נברא למצב בודד. נכון? כאילו, חוויית הבדידות, חוויית מה שכרוך עם חוויית הבדידות, כלומר, זה שאדם הוא בינו לבין עצמו וחושב מחשבות, היא חוויה מהותית לאיש. לעומת זאת, האישה נבראה כבר כבת זוג של מישהו. אז חוויית הקשר והאינטראקציה והחיים היא מהותית עבורה. ולכן היא אם כל חי, כי היא מראש נבראה לאיזושהי מערכת של חיים, לאיזה אקוסיסטם של חיים. אז צריך היה לצחק כל החיה. יש באמת מילה, אומנם היא מילה מודרנית, אבל היא ממש מתאימה, נדמה לי שהמציאו את האלף דלת גורדון, והמילה היא חוויה. מה זה חוויה? חוויה זה מין שילוב של, מה, יש באיוב, חווה דעי למרחוק, עשה דעי למרחוק ולפועל ייתן צדק, שם החווה דעתי, חווה דעת, יש דבר כזה בתנך, אבל המילה כחוויה, נדמה לי, זה מילה מודרנית, וחוויה זה משהו שעברת, אבל זה לא כל דבר אתה תגיד עליו חוויה. תשמע, שניצל חוויה, לא. אכלתי שניצל, בסדר. אבל, נכון, במיוחד שהוא גם לא היה חוויה, כאילו. אבל כשאתה, זה משהו רציני, תשמע, הייתי בהופעה, חוויה, הייתי באיזה משהו, היה חוויה, מפגש מאוד מיוחד. משהו שטלטל לי את החיים, הוא חוויה. חוויה זה בעצם מין שילוב של חיה וחווה. לקח את חיה ואת חווה, תערב אותם ביחד, יצא לך חוויה. בסדר? אז זה כלומר, יוצא, מה יוצא? בתוך מערכת זוגית, האיש הוא המוכין, האבא כאילו, והאימא היא החיים, התרגום של המוחין לחיים. או בשפה פנימית יותר, כתוב שחוכמה זה אבא ובינה זה אימא. נכון? חוכמה זה אבא, זה כאילו הרעיון, הזה, אבל הבינה לבנות את זה, בינה יתרה ניתנה באישה. לבנות את זה לחיים, זה אימא. זה אימא. זה מוחין דה אימא. ולכן כתוב, אם הבנים שמחה. מה שמביא את השמחה זה דווקא ספירת הבינה. שאתה מצליח לקחת משהו מזה רעיון ולתרגם אותו ולהפוך אותו לחיים. בסדר, זה מובן? העניין הזה? אז זה מה שקורה כאן, זה דבר פלא עצום. יש פה כהן, הוא עובד בזה. בזה הוא עובד. הוא כל היום חווה את החוויה שהקדוש ברוך הוא, הנה שערה חיה, הנה שערה מתה. הוא יודע, גם, הוא גם עובד בזה, הוא גם יודע להבחין את זה, הוא גם אפילו יודע ללמד את זה. הוא רק לא עושה דבר אחד, הוא לא מחבר את זה לחיים. את החיבור הזה הוא לא עושה. הוא לא אומר... וכשהוא אומר לאשתו, תשמעי, אני אין לי פרנסה. בוא נגיד רגע משהו על פרנסה. חוויית היעדר פרנסה לגבר היא מקבילה לחוויית היעדר ילדים אצל אישה. בסדר? מבחינה נפשית. גבר שלא מצליח להביא פרנסה זה כמו אישה עקרה. אני לא בא להגיד שזה אותם כאבים ואותם תסכולים וכו', אבל זה יושב על נקודה מאוד מאוד מהותית. אתה צריך לפרנס את בני ביתך, מה זאת אומרת? לפרנס אותם. אז אם יש פרנסה, אדם הוא זז על מקומו, מה יהיה? מה אני אעשה עם כל ה... עם ה... משהו כמו ה... כאילו הרחם אצל האישה, אז ככה. הצורך לפרנס אצל האיש. אז זה לא פרנסה. משבר. מתחייב בכתובה, נשבע בשבוע, בכתובה. וגם נשבע שבוע חמורה בתקיעת כף, על דעת המקום ברוך הוא לקיים כל ה... על דעת הנשבעים לאמת, לקיים את כל הכתוב בשטר זה בלי שום שינוי בתחבולה, כלל ועיקר, נכון? כתקנת חכמים, נשבע, לפרנס, לזום, לחלקל. זה לא פרנסה, זה משבר. משבר גדול. זה ללכת. אז הוא מסביר לה. נכון, תראי, תמשיכי. הוא לא... זה לא מדובר שהוא בורח, יש כאלה שבורחים, נעלמים, הוא לא... הוא מגלה אחריות. הוא אומר, אני הולך, אבל... יש פה אנשים שקשורים איתי, אני לא רוצה להשאיר אותם בלי מענה, אז הנה, אני מלמד אותך. והאישה, פה, זה מדהים, כן? זה מאוד מאוד מזכיר את ה... את ה... כמו שדיברנו בצהריים, את האינטראקציה בין אברהם לבין שרה, כן? אברהם יש לו, כשיבלה ליצחק, אז אברהם יש לו, הוא רוצה, הרבה רעיונות, זה שרה, הוא אומר, תקשיב, אם ישמעאל זה לא ילך, תגרש אותו. יש פה איזו פרקטיקה. אז גם כאן, אני אומרת לו, רגע, אתה מסביר לי, בוא רגע, נשים לב מה קורה. תראו עכשיו איך היא מנסה ללמד אותו. היא אומרת לו, קודם כל, אתה בעצמך מלא שערות. כלומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו, ברגע הזה, אתה חושב שאתה לא מתפרנס? עכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה אותך. איך אתה לא רואה את זה? עכשיו, נכון? אמרה לו אשתו, מה עם כל שיער ושיער שברא לו הקדוש ברוך הוא? אתה, בן אדם, כמה שערות יש בך? א', אתה עכשיו, כרגע אתה לא חווה את הקדוש ברוך הוא, יש לך חווה שהקדוש ברוך הוא דואג לך. הקדוש ברוך הוא זן אותך, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותך. עכשיו, א', ב', בניך מתפרנסים ממך. אז לא, הרי כתוב שלא הייתה לו פרנסה, אז מה זה בנה מתפרנסים ממנו? זאת אומרת, נכון, אין לך פרנסה, אבל הנוכחות שלך כאן היא משמעותית. הפרנסה היא לא רק כסף שאתה מכניס לחשבון. הפרנסה היא גם הסיפור שאתה מספר לילדים לפני השינה, החיבוק שאתה מחבק אותם בבוקר, הסנדוויץ' שאתה מכין להם לפני שהם הולכים לבית ספר. הילדים שלי תמיד משמיצים אותי על הסנדוויץ' שהייתי מכין להם. אך... לוקח אבוקדו, לא בדיוק מורח אותו, שם אותו, שם מעל מלח, סחוג, וזה ככה, זה... זה היום הכנתי להציל סנדוויץ', כמו שהכנתי להם, אני... זה, אז הם נזכרו בחוויות הטראומטיות, הם צחקו קצת. אז... בסדר? אז... זה הפרנסה, הילדים מתפרנסים ממך, מהחיבוק, מהמאור פנים, מהנוכחות, גם עכשיו אתה משמעותי. אתה לא רואה את זה? זה דבר שני. ודבר שלישי, מה? היא אומרת לו, הקדוש ברוך הוא שכל שערה הוא מפרנס. אז אין לו איך לפרנס אותך פה. שיש הרבה מכתבים, ויצא לי לאורך השנים גם לשבת מול משפחות כאלו. והרבה מכתבים שאנשים כותבים לרבי שמתלבטים האם ללדת עוד ילד, להביא עוד ילד לעולם, בגלל פרנסה. הרבי לא היה לו ילדים. והרבי עונה בצורה שיטתית. אומר, הקדוש ברוך הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כל העולם כולו, את הלוויתנים הכי גדולים ועד הג'וקים הכי קטנים. כל העולם הוא זן אותו כל יום, אנחנו אומרים את זה ברכת המזון, הזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים. כל יום, הקדוש ברוך הוא זן את העולם. ובדיוק, בילד יהודי, שם ייגמר לו הפרנסה. בדיוק שם ייגמר לו. יכול להיות דבר כזה? מה? זה מחשבה הזאת. סיפר לי חבר, סיפור מדהים, ממש. כמו הסיפור הזה, אבל הפוך. הם היו גרים באיזה ארץ, לא בארץ, והם כל הזמן רצו לעלות. עכשיו, אתה רוצה לעלות, אז יש הרבה... הרצון הוא קיים, אבל יש הרבה דברים שאתה אומר, רגע, אני קודם כל, אני אגמור את התואר, אני רגע אגמור את הסטאז', אני אגמור את הלימודים, אני קודם כל נמצא עבודה בארץ, ואז אני אגיע, ואז כל פעם זה לא מסתדר, וזה נדחה, נדחה, נדחה. ובמיוחד שהם כאילו ניסו למצוא עבודה, לא כך הצליחו, היה איזה פערים. ואז הוא מספר שהבת שלהם הייתה בת 10, והיא שאלה אותם, אולי זה היה בפסח היא שאלה אותם, לא זוכר מתי, שאלה אותם, אבא, למה אנחנו לא בעצם עולים לארץ ישראל? אנחנו רוצים לעלות, כן, אז למה אנחנו לא עולים? אז הוא אמר לה, את יודעת, יש לנו את הדבר הזה, ויש לנו את הדבר הזה, ויש לנו את ה... עניין הזה, ואת ה... אני עובד, אני לא יכול זה, ואני לא יכול לעזוב את העבודה עכשיו. ואז ילדה בת 10 אומרת לו, אבא, מי נותן לנו את הפרנסה פה בברזיל? אמרתי את הארץ, לא רציתי להגיד. אז אמר לה, הקדוש ברוך הוא. אז היא אומרת לו, אז הוא נותן לנו כאן, ובארץ ישראל הוא לא ייתן לנו? עלו לארץ. בלי כלום, בלי שהיה להם פרנסה, בלי שום דבר. הוא חושב, הקדוש ברוך הוא דאג, הסתדרו, והם מצאו, בסדר? אני רק אומר, על מה זה יושב? באינטראקציה הזוגית זה יושב על כך שהגבר, יש לו את המוחין, אבל לחבר את הדבר הזה לחיים, להגיד, אוקיי, מה שלמדתי בישיבה, מה שלמדתי בחיים אפילו, כאילו מה שלמדתי מהמקצוע, הוא קשור לחיים שלי, את זה עושה האישה. אתם מבינים? את זה עושה האישה. זה הברכה המיוחדת, בינה יתרה ניתנה באישה, בינה, איפה נמצאת הבינה? בלב, נכון? כתוב בינה, בא הלב, הוא בא הלב, בינה דליבה, הוא בא הלב מבין, נכון? פתח אליהו. האינטואיציה הזאת היא לקחת רעיונות ולהגיד, אוקיי, אבל הרעיון הזה הוא לא רק רעיון מטאפורי, הוא לא רק רעיון מופשט, הוא חלק מהחיים. זה ה... בסדר? אז מה זה גוזר? מה זה גוזר? זה גוזר, אני רק נסיים את ההגדה, בסדר? אז תראו, רק, תראו מה היא אומרת לו. היא אומרת לו ככה. אמרה לו אשתו, ומה עם כל שיער ושיער? ברא לו הקדוש ברוך הוא מעין בפני עצמו שיש אותו ממנו, ואמרנו את זה, למה? כי הקדוש ברוך הוא בענייני פרנסה, כתוב שהקדוש ברוך הוא מפתח של פרנסה נמצא אצלו. מסכת תענית, נכון? פרנסה, תחיית המתים ולידה, הריון. זה אחד מפתחות שנמצאים אצל השם יתברך בעצמו. וגשמים. גשמים זה פרנסה גם. אז זה, והוא, כל דבר שקשור בחיים, הקדוש ברוך הוא זן ומגדג, אז זה רעיון. אומרת לבעלה, הרעיון הזה הוא על הראש שלך. מה, אתה לא רואה את השערות שלך שגודלות? הנה, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה את הזה, אתה בעיין כמה שערות יש בך פעם אחת. פעם שנייה, בניך מתפרנסים עליך, גם אתה מפרנס. אתה לא רק מקבל פרנסה, אתה גם מפרנס את בניך, נכון? כנראה אין כסף, אבל לא אמרתי את זה מקודם. רבותיי, המילה פרנסה, אני מאוד אוהב את המילה הזאת. המילה פרנסה היא מילה הרבה יותר רחבה מאשר משכורת. פרנסה זה שאדם עובד עם הכוחות שלו, עם הכישרונות שלו, עם הדברים שהוא התברך בהם, והוא מקבל על זה גם כסף. אז אם אדם הוא סטודנט לא יודע מה, לרפואה או למשהו כזה, והוא עובד, שומר באתר בנייה בלילה, הוא לא מתפרנס, הוא מסתכר. כדי שהוא יוכל להיות יום אחד רופא. אבל אם אדם למד רפואה, והוא הולך והוא רופא, והוא גם נהנה מהעבודה, והוא עוזר כל היום לאנשים, והוא מציל את חייהם וכו', והוא מקבל משכורת, הוא מתפרנס. ואמרנו פעם שההגדרה טובה לפרנסה, זה שאתה בעצם עושה משהו שהיית מוכן לשלם עליו. עוד משלמים לך, זה בכלל הישג מסחר, אבל היית מוכן לשלם עליו. כי אתה מוציא את פעולותיך על הכוח. פרנסה זה בעצם גאולה בזעיר אנפין. המדרש אומר שפרנסה זה הגאולה היומיומית, הגאולה הקטנה. כשאדם מתפרנס, הוא בעצם מוציא את כוחותיו אל הפועל. בסדר? ועל הדרך עוד משלמים לו כסף. אדם צריך לשאוף כל חייו להתפרנס ולא להסתכר. אז היא אומרת לו, למה אתה מצמצם את הפרנסה רק לכסף? בניך מתפרנסים על ידך. אתה מוציא את כוחותיך על ידי, כמו שאמרנו, הנוכחות שלך, והחיבוק שאתה מחבק את הילדים, והאהבה שאתה אוהב אותם, מה שאתה מדבר איתם, מה שאתה משוחח איתם. העולם הוא לא רק כסף. וגם האנשים שבאים לך לנגעים וכולי. נכון? לא כל שקן. אז עכשיו החידוש של האשתו זה המילים לא כל שקן. החיבור הזה, תחבר את זה לחיים. לא כל שכן שיזמן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה, לפיכך לא הניחה אותו לצאת חוץ על הארץ. שמע מינה שהוא עדיין רצה לצאת. גם אחרי שהיא אמרה לו הוא רוצה לצאת והיא לא הניחה לו. וזה עוד תכונה באישה, עוד תכונה. מי שזוכר, נגענו בתכונות כשלמדנו את הסיפור על רבי אלעזר בן עזריה. סליחה, רבי אלעזר בן ערך, שהלך לאמאוס, אתם זוכרים? את הסיפור הזה, וכל האחרים הלכו ליבנה והוא הלך לאמאוס. ואז הם לא, חושב שהם יבואו אליו, והם לא באו, אז הוא רוצה ללכת אליהם, אז אשתו אומרת לו, מי צריך אצל מי? מי צריך למי? אומר, הם צריכים לי. אם הם צריכים לך, אתה לא הולך, תחכה פה שהם יבואו. וזה נראה שכאילו היא שם איזו אישה כזאת נוקשה ומרשעת, לא. כתוב, האדם נברא מהאפר. ונפשי כאפר לכל תהיה. יותר סלחן, יותר וטרן, כאילו, בסדר. אילו האישה נבראה מהעצם, ולכן היא יותר עצמית. בחסידות דיברנו על חיצוני פנימי עצמי, יותר עצמית. אם יש נקודה עצמית, הולכים עליה. לא מבטרים. אם יש נקודה שהיא נקודת אמת, נקודה מהותית, מי שתזהה את זה ראשונה זאת תהיה האישה, ויהיה לה גם יותר יכולת עמידה להתעקש עליה. אני אומר, רגע, בסדר, מה זה משנה? בסדר, מפה משנה. לא. לא. אם זה נקודת אמת, אז על זה לא מבטרים. אז היא אומרת לו, רגע, אתה מסכים מה שאני אומר? כן, אני מסכים. אבל בכל אופן, בסדר, ועורת יפה, אני הולך לחוץ לארץ. אתה לא הולך, חביבי. אם אתה מאמין בזה, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כולם, אתה לא הולך, אני לא מבטר אתך. ככה גם אשתו של רבי אלעזר בן עזריה, אומרת לו, תגיד, אנחנו באנו כאן לאמאוס, מה, כי חיפשנו כבוד? אתה חושב שאתה צודק או לא? אבל אני חושב שאני צודק. אני חושב שצריך לבוא לכאן, אז דיברנו שהוא רצה בעצם להקים בית מדרש חדש, שיהיה בו התחדשות ונביאה וכו'. אומרת לו, אתה מאמין? אם אתה לא מאמין ברעיון הזה, מה, תפל את הבא, אז אתה נחזור, נצטרף אליהם. אתה חושב שהרעיון שלך הוא טעות? אומר לה, לא, הרעיון שלי הוא נכון. אם הרעיון שלך הוא נכון, לא פתאום אתה מוותר. אל תוותר, תתעקש. אז יש יכולת מיוחדת באישה, באשתו של אדם, לזהות עם בין כל הדברים, מהי הנקודה האמיתית, המהותית, ולא לוותר עליה. לא לוותר עליה, סיפרתי לכם נראה לי את השבוע, אבל זה ממש חוויה מאוד... עבורי מאוד משמעותית. ככה, אחד השלבים, אתם יודעים שכשאדם לומד תורה, זה לא בדיוק כמו לימודים אקדמיים, שאתה יודע, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, אתה כזה, אתה מתחיל ללמוד, ואתה מתקדם כזה. יש הרבה תוכניות והרבה אפשרויות, וגם כל מיני מקומות. זה אירוע יותר, הרבה יותר רחב מאשר לימודים ספציפיים. במקום שבו למדתי במקום מסוים, והיה בסדר, כאילו. היה סביר. יכולתי להמשיך להתקדם שם, או להמשיך ללמוד שם וכו', אבל זה, אבל כבר היה, לא היו עוד אנשים, פחות, היו מעט מאוד אנשים בשכבת הגיל שלי. אז אני זוכר שדיברתי עם אשתי. ואמרתי, תראי, זה נכון, אבל אני יכול להסתדר, כאילו, אנחנו כבר פה, אנחנו כבר גרים פה, ויש לנו כאן, כאילו, יש לנו כאן בית וזה, ובתנאים יחסית טובים וזה, אני יכול גם ללמד פה, כאילו, עובר, ציון בסדר. והיא לא צריכה להבין מה אני אומר. אמרתי, אבל אתה נשאר, כי אתה רוצה ללמוד תורה, נכון? אז אם אתה ללמוד תורה, אז צריך ללמוד תורה בצורה הכי מיטבית שאפשר. אז צריך לעבור דירה. כאילו, מה? כאילו, היא ממש... היא זיהתה את הנקודת העצם, ואמרה, ואני לא אוהב לעבור דירות, כן? אולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא סדר לי 14 דירות שעברתי, גם אריק שרון אחרי לזה, כן? לא רק אני. אבל... פה, זהו, נמצאים פה. היא זיהתה את נקודת העצם, הנקודה העצמית, ואז היא לא ויתרה, עוברים. עכשיו, רק כשאתה עובר, רק כשעברנו, אז פתאום הבנתי, אוהו, כי כשהייתי שם, אז הייתי כאילו יחסית המבוגרים, וכשהגעתי פה לכותל בעיר דוד, אז הייתי צעיר, עם חלב על השפתיים, הוא למד כבר 15 שנה, הוא 20 שנה, הוא זה, כל היום שם, טוב, אתה פתאום האופק מתרחק. אני חושב שכבר אתה זה, פתאום, אתה רואה כמה עוד יש לך לעשות, וכמה עוד יש לך ללמוד, וכמה יש לך... מצוין. זה ברכה גדולה, אתם מבינים? עכשיו, אז מה, מהו הלקח בדבר הזה? מה, מה הפרקטיקה המעשית? אני חושב שהדבר המרכזי בסיפור הזה, וזה משפט שאני נוהג להגיד אותו, אני לא אוהב להגיד את המשפט, אני אוהב להגיד משפט, כאילו יש לי איזה... אבל זה משפט שאני חי איתו, מאמין. והמשפט הוא שלכל אחד מאיתנו יש ברוך השם אוצרות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, השתבח שמו. כישרונות, יכולות, כל מיני דברים, כל מיני מתנות. לחלק אנחנו מודעים, מכירים, מודעים, שמים לב, חלק. חלק אנחנו לא מודעים אליהם. זה חדרים סגורים בתוך הנפש שלנו שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם. והמפתח לחדר הזה נמצא אצל מי? אצל האישה. אולי גם הפוך. אם היה פה שיעור נשים, הייתה מעבירה את זה אישה, הייתה אומרת בטח גם הפוך. אבל אנחנו פה גברים, וזה שיעור לגברים. המפתח לאוצר שנמצא אצלך, הוא אצל אשתך בכלל. היא תוכל לפתוח לך אותו. על זה שתזה שזה נקודה עצמית, והיא תתעקש, והיא תתרגם אצלך רעיון לחיים, תגיד, תקשיב, אם אתה אומר את זה וזה וזה, אז למה לא תעשה את זה? כאילו... תחבר את הנקודות, מה... זה מדהים, כמה גברים אלופים בלדבר, אבל בסוף לא לחבר את הנקודות. אולי אני אספר לכם עוד איזו דוגמה קטנה מהרבנית שתיחי. אני הרבה שנים רציתי ללמוד לנגן, ודיברתי על נגינה, ואפילו קניתי ספר, יודע נגן, ולמדתי כמה זה חשוב נגינה, ויכולתי להעביר על זה שיעורים, אבל רק דבר אחד לא עשיתי. כאילו, את הדבר הזה, לא, כאילו, התחלתי. אמרתי עצמי, כן, כן, אתה מוכר לעצמך כל מיני סיפורים, שנגינה זה לילדים כאלה רוסיים, שמישהו ראה להם מכיתה א' הולכים לקונסרבטוריון, אני הלכתי לכדורגל, אולי, זה בסדר. וכאילו, אשתי לא הצליחה להבין מה... היינו בקיץ, היום יש לי מולדת בקיץ, היינו בקירת שמונה, תהיינו בצפון, אמרתי לי, בוא, מה, אני קונה לך מתי על המולדת, מה, שם חנות כלי זמר, נכנסנו, תבחר גיטר. אז אני אגיד לה, לא, מה, גיטר, אני אקח מתלמידים, אני אשאיל, אני אלמד, אז היא אומרת לי, אין בעיה, אני קונה, אתה רוצה לעשות זרוק את זה לפח פה בקרוב, אני קונה. מה מתברר? שאתה באמת מתחיל לנגן על כלי רק כשאתה קונה אותו. כל עוד לא קנית אותו, אתה יכול להמשיך לדבר עליו עד מחרתיים, אבל לא תנגן בו. וכן הלאה. בסדר? זה מדהים. היכולת, אני הבאתי את כל הרעיון ולדבר על נגינה וכמה זה חשוב ושבבית יהיה זה ומוזיקה בסדר? הכל ככה זה. בסוף מי לוקח את זה ואומר, אז תחבר את זה לחיים. ואני אומר לכם שגם בחנות התנגדתי, כמו הכהן הזה, שגם אחרי שהיא אמרה לו את הזה, הוא עדיין רצה לרדת לחוץ לרדת. פשוט, בגלל שהיא זיהתה שזה נקודה עצמית אצלי, אז היא לא ויתרה, אני פשוט אומר, אני קונה את זה מהכסף שלי, עזוב, זה לא קשור, כאילו, אני לא שואלת אותך, אני קונה פשוט. עד היום יש לי את הגיטרה הזאת. כבר היא שבורה, וזה, אבל אני שומר אותה בבית, כי כתוב שהאדם, כמו שכתוב, שהאדם לא ימכור את השדה הראשונה שהוא התחיל בה. אתם מכירים? לא ימכור. הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא שהייתה... בבא בתרא זה היה, כן. שהייתה שדה אחת, כן, בסוגיית בר מצרה. שרבי אבא נדמה לי קנה שדה, ואז בא בר מצרה לרב נחמן, והתלונן לרבי אבא, אומר לו, איך הוא... נדמה לי זה רבי אבא. איך הוא קנה את השדה? אני בר מצרה. בר מצרה, אתם יודעים מה זה בר מצרה? אני שכן של השדה. אני, יש לי זכות. אז רב נחמן קרא לרבי אבא, איך אתה עושה דבר כזה? אסור! הוא אומר, לא ידעתי. לא ידעתי. אם הייתי יודע, לא, לא אמרו לי. אז הוא אומר, טוב, אז תמכור לו את זה. אמרו לו, אני לא מוכן למכור, כי אסור למכור, זה קרקע ראשונה שלי, ואסור למכור אותה. אני מוכן לתת לו במתנה. הוא אומר, לא, אני לא רוצה מתנות, צוען מתנות תחיה. אז הוא לא ירד אל השדה כי הוא לא רצה להשתמש בה כי זה בר מצרה, והוא לא ירד כי הוא לא קנה, אומרת הגמרא, וקרו לארעד רבנן, כאילו זה קרקע הרבנים, כלומר אף אחד לא משתמש בגלל שהם כל אחד עם... בסדר? ארעד רבנן. אז איך הגעתי לזה?
לגיטרה.
לגיטרה, כן, אז גם רמי לוי, כן? אז זה נקרא רמי לוי, שיווק השקמה. כן, החנות הראשונה הייתה ברחוב השקמה, והוא עדיין שומר אותה, כי... עדיין היא קיימת פועלת את זה, כן. אז בסדר? מה הנפקמינה הכי גדולה מכל הנפקמינות הכי גדולות? מה? תדבר, לדבר. לדבר. כשבעל מדבר עם אשתו, כשאיש מדבר עם אשתו, אז זה לא רק לשתף. בחוויה, ולשתף בה, כל בן זוג צריכים לשתף אחד עם השני. אתה כרגע מעביר את הנושאים שכרגע פגשת, אתה מעביר אותם כרגע לאיזה מין בחינה אחרת, מזווית אחרת, שתיתן לך בכלל אינפוטים אחרים. כלומר, ככל שלומדים יותר לדבר ולשתף, מקבלים חזרה איזה תוצר שאתה בכלל לא חשבת עליו. כי הכישרון המיוחד של האישה זה לראות את הדברים ולהגיד, אוקיי, אז זה מתחבר מיד לחיים, אז בוא תעשה כך, בוא תעשה כך. בסדר, נגיד שהגבר, עוד פעם, סליחה על כל ההכללות וכו', אבל הוא ייתן כאילו כל מיני פתרונות מכניים וטכניים, והאישה תבין, רגע, הדבר הזה והזה וזה מתחבר, אז כאילו, איך אתה לא עושה את זה? כלומר, הדבר המרכזי פה, או אחד הדברים המרכזיים שעולים מהסיפור הזה, הוא להביא את זה. כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לאדם, לידך יש מישהי שהיא חיה. השם שלה חיה, כאילו, כל אישה יש לה את השם הרגיל שלה, והשם השני, חיה. כי היא הבת של חיה אימנו, חווה אימנו, כן? חווה הראשונה. חיה, חווה. כלומר, מה זה חיה? יש כישרון מיוחד כזה, מכיוון שהאישה מביאה חיים לעולם ונושאת חיים בקרבה. אז יש לה איזה כישרון מיוחד לראות כיצד אינטואיציה כזאת. לראות כיצד הדברים שאתה מדבר, בסוף הם יורדים דריל דאון לחיים. וזה פלא עצוב, הסיפור הזה מאוד מאוד מקצין. איך הכהן הזה, הוא עוסק בזה, והוא מלמד את זה את אחרים, ובזה העבודה שלו, לראות איך הקדוש ברוך הוא מחיה כל שערה, אבל זה מגיע אליו, וזה בגודל דונם, הוא לא רואה את זה. שערות הוא רואה, אבל את השגחת הקדוש ברוך הוא עליו הוא לא רואה. בסדר? יש איגרת של הרבי, שמישהו כותב לו, היה לו חיים גרועים, וחיים זה, הוא... לא, זה מכתב אחר, זה שתי מכתבים מאוד דומים. אז מכתב אחד קראתי לכם, אבל מכתב אחר, שיש לו זה, והוא לא הולך לו כל דבר, והוא זה, וגם אשתו אומרת עליו שהוא כלום, והילדים שלו חושבים שהוא אפס, כאילו ככה. אז הרבי עונה לו, כותב לי מכתב, ותוך כדי המכתב אני מבין שהוא נשוי, ושחננו השם יתברך בילדים, ובכל אופן הוא מתלונן, וזה כפיות טובה באופן מבהיל, כך אומר הרבי, כפיות, אתה לא שם לב מה שאתה עושה, אתה תוך כדי שאתה כותב, אתה אומר שיש לך אישה בילדים, כמה אנשים רוצים להתחתן, כמה אנשים רוצים שיהיה להם ילדים, וכל זה. אז הכישרון הזה, לחבר את הידיעות לחיים, בעצם נמצא בזיווגו של אדם, ולכן העבודה המרכזית היא לשתף. בדיוק לפני השיעור הזה, אמרתי עם אשתי, אז זה משהו ש... אמרתי, תשמעי, יש פה איזה משהו, אני שולח לך, תסתכלי רגע. שיתפתי אותה באיזה... כי זה... ממש הרגשתי את הצורך לקבל רגע את ה... את ה... וכמובן שהיא מיד אמרה לי משהו שלא חשבתי עליו. בסדר? ואני חשבתי, דווקא חשבתי על הסוגיה אותי הרבה, וחשבתי שחשבתי על הכל. או לפחות, ומיד היא אמרה לי, תקשיב, לא, זה... ומיד אתה רואה את, את האינטואיציה של, של החיים, כן? בינת הלב זה נקרא. בינת הלב זה היכולת להבין איך הדבר הזה יתלבש על החיים, איך הוא ייראה, איך תהיה... מה תהיה ההשלכה שלו, וכן על זה הדרך. זה הסיפור. ושכל אחד יחשב לעצמו, כאילו, ידע, בעזרת השם, מי שכאן עוד לא התחתן, והתחתן בקרוב, שכשהקדוש ברוך הוא מזווג את האדם, אז הוא לא שלח לו רק אישה, שותפה, ושביחד ילדו ילדים, שולח לך מפתח לאוצרות, מפתח שיודע לתרגם מוחין לחיים, שכל, חוכמה לבינה, כמו הצדקת הזאת אשת הכהן. בסדר? חזקו וימצאו רבותיי. נפלא. מדהים, נכון, ירמיהו? אין, התחלנו את הזמן. אה? יפה, פתחנו מעבירים. תחילת הזמן פותחים מעבירים. בעזרת השם.